שלום וברכה, רעים ואהובים, יום חמישי בשבת, פרשת שמיני. קריאת חמישי בשבת מושכת את העין בהערה קטנה שמופיעה ברוב החומשים, ממש בגוף החומש. הערה שככה מושכת את תשומת הלב גם למי שממש לא או לא ממש בתוך תוכנה של עומק הפרשה. כך כתוב בפסוק הפותח, ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף, ואז מתחילה שיחה שלמה בין משה לאהרון ואלעזר ואיתמר, נדבר על זה עוד מעט. אבל בין המילה דרוש למילה דרש מופיעות כמה מילים בסוגריים בדרך כלל. חצי התורה בתיבות, כלומר, אם תיקח את התורה ותחלק את המילים, חצי מפה וחצי מפה, תגיע לדרוש מכאן ודרש מכאן. הערה יפה מאוד, מרתקת. והלב מרגיש ש... יש פה משהו עמוק, צריך להבין, בדיוק המילה הזאת של לדרוש, דרשה, היא החצי של התורה. דרך אגב, בחצי שנייה, בלי להיכנס בכלל, מי שיש לו כוח וילך לספור עכשיו, יגלה שהוא מסתבך עם כמה, עם כתר הרמצובה או עם שיטות, ודנים בזה הראשונים והאחרונים. דעה אחת שמופיעה, איזה מאמר מדהים סתם, שהוא מוצא למי שזה מעניין אותו, במילואים לתורה שלימה על פרשת שמיני, אני מצטט את המקור, יש שם מאמר שלם על העניין הזה, ובתוכו מובא דבר מדהים מתלמיד חכם גדול, שטען שהחצי התורה בתיבות הוא לכוונה של אותם הפעמים שבהם דברים מופיעים בכפילות. כלומר, השב תשיב, הקם תקים. כאלה יש 77 מילים כפולות. דרוש דרש היא המילה ה-39. כלומר, 38 מילים כפולות עד דרוש, ו-38 מילים כפולות לאחר דרש. זה מעניין מאוד גם ההסבר הזה. כך או כך, חז"ל מסבירים שהראשונים נקראו סופרים, כי הם היו סופרים את האותיות שבתורה. מקור האמירה הזו הוא דברי חז"ל בגמרא במסכת קידושין, סופרים אותיות, ובספירת האותיות הם הגיעו לאמצע התורה באותיות, גם בפרשה שלנו, ובספירת המילים הם הגיעו לאמצע התורה בתיבות, או לפי ההסבר הראשון שאמרנו, או לפי ההסבר השני של המילים הכפולות. מה הרעיון? יש כאן דבר שהוא, לעניות דעתי, מדהים כשחושבים עליו לעומק, ובשבילו אני רוצה להבין את המילה לדרוש. אבל לפני שנבין את המילה לדרוש, מילה שכל כך הרבה משתמשים בה, ולדעתי היא נהרסה המילה הזו, היא בכלל לא מה שהיא במקור. דרשות, דורשים, דרשנים, לא, יש לה עומק אחר לגמרי, זה מדהים, אבל עוד שנייה. קודם כל, במה עוסקת הפרשייה הקצרה של היום? נדב ואביהו, בני אהרון, ראש חודש ניסן, נדב ואביהו מתים עם סיפור הקמת המשכן, ובפרשה הזו כבר עסקנו בשלישי. באותו יום מצטווים אהרון ובניו להביא כמה קורבנות, אחד מהם הוא שעיר ראש חודש. שעיר ראש חודש לא מובא כנדרש והוא נשרף. ומשה רבנו רוצה להבין מה קרה, למה הוא שורף. הוא לא סתם רוצה להבין, הוא קוצף, הוא רותח. כל הפרשייה הקצרה שלנו היא אמוציונלית מאוד. הכל באווירה קשה מאוד, תחשבו רק רגע על המצב. חנוכת המשכן, אש יוצאת מן השמיים ואוכלת את העולה ואת החלבים, יום גילוי השכינה ויום מותם של נדב ואביהו, והם שרופים לפנינו. אהרון ובניו הנותרים אלעזר ואיתמר כרגע עוננים על בנם אחיהם לידם. גם משה רבינו, במצב הכי נוראי שיכול להיות עכשיו, נדב ואביהו הם תלמידיו המובהקים של משה רבינו, אחייניו הקרובים. משה טוען טענה אחת, אהרון טוען טענה הפוכה. אהרון אומר למשה, ותקרנה אותי כאלה, ועל פי רוב המפרשים הכוונה היא, אני בעניינות, ולפי הבנתי הפנימית, לא נכון היום לאכול את החטאת של שעיר הראש חודש, אלא צריך היה לשרוף אותו. משה לא חשב כך. אבל בעקבות דבריו הקשים, רש"י אומר, וידבר אהרון אל משה דיבור קשה. מסתיים את הפרשה בוישמע משה, ויטב בעיניו. וגם זה מתאר תיאור רגשי. זה לא בית מדרש קר עכשיו. זה לא דיון אקדמאי שקול וזעקות. זה תביעות פנימיות. אתם יודעים מה הפירוש בעומק המושג לדרוש? אני אתן לכם שתי דוגמאות בתורה. צאו רגע מהדרשנות שאנחנו רגילים לה. זו תפיסה אחרת לגמרי. אתם זוכרים את רבקה שהבנים מתרוצצים בקרבה? והיא חשה את הטרגדיה העולמית מתרחשת עכשיו בתוך רחמה, ותלך לדרוש את השם. רש"י שם כמו כאן, ואונקלוס שם כמו כאן, מסבירים את המילה לדרוש, לטבוע. היא הלכה לדרוש את השם ולהבין פנימית מה יהיה בסופה. היא לא הלכה לשאול שאלה טכנית ולא ביקשה תשובה טכנית. והיא מקבלת את התשובה הקשה ביותר שתוביל כל ימי העולם את העולם. שני גויים בבטנך וכו'. אני אתן לכם דוגמה אחרת לגמרי. אדם מוצא אבדה והוא צריך להחזיק את האבדה אצלו עד מתי? עד דרוש אחיך אותו. מי שאיבד אבדה והוא מחפש אותה אחרי כל כך הרבה זמן, זאת אומרת שזה חסר לו בפנים, בלב, בקישקס. יודעים מה זה קישקס? בבטן. כשמדברים על רבקה זה אגב לא בתור משל הבטן, זה הבטן, זה הבטן, אבל הפנימית זה לא כאבים טכניים. זה הכי מבפנים שיש. יש שני חלקים בלימוד התורה. יש ללמוד את התורה בשכל. וזהו כלי העבודה המדויק ללימוד התורה. צריך להבין. צריך לדעת מאיפה אני מבין, עד איפה. ואגב, המילים בעברית בנויות לפי זה. פסוק פירושו משפט, אבל הוא נקרא פסוק כי פה פוסקים, פה מפסיקים, יש מבנה. וכך שאר הלימוד. אבל יש משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. כתוב ברמב״ם דבר לא יאמן בספר המצוות ברמב״ם, כשהוא מתאר את מצוות התפילה והוא קורא לעבודה שבלב, הוא אומר שיש עוד עבודה שבלב, וזה תלמוד תורה. שמעתם את החידוש? תלמוד תורה. יש, ואתה דורש מבפנים. לכן אמרתי לכם, זה נשמע לפעמים כל כך חיצוני. אנחנו לפעמים כאלה מומחים בלהגיד פסוקים ובלצטט ולהביא ועיין שם ועיין כאן ולהגיד הרבה מילים. אני מדבר בגוף ראשון יחיד, אנחנו כל כך צריכים להיזהר מזה. ואתם יודעים למה מחכה התורה מאיתנו? היא כמו האבדה שמבקשת שאני אדרוש אותה. אתם הבנתם את העומק של המושג תורה לשמה? כך מסביר הרב קוק באורות התורה. התורה מחכה שתדרוש אותה. המילה הזאת, האות הזאת. אל תגיד פסוקים, תזעק מבפנים, תתבודד, תיכנס פנימה ותרגיש בלב מה הקודש ברוך הוא רוצה עכשיו. אל תיתן ללימוד השכלי, הקר, החשוב מאין כמוהו, חשוב מאין כמוהו, לדכא את הדרישה הפנימית, את השם. כל פסוק הוא לא רק פסוק שאתה מקבל ממנו עד עד המקום שאתה יכול להבין, לכן הוא פסוק, זהו, שם זה נפסק. הוא אין סוף, הוא שמות השם, הוא שם השם. אתם יודעים מה זה ראש חודש ניסן לגבי משה ואהרון באותה שנייה בחנוכת המשכן? זה דיון בין שני מאורי העולם של כל הדורות כולם, שזועקים מהלב הכי עמוק והכי טהור את הזעקה, מה הקודש ברוך הוא רוצה, למה הוא חפץ, מה הוא רוצה ממני. זה לא נגמר במילים יפות, זה קצף, זה זעקות, זה רתיחה. וזה מסתיים בוישמע משה, ויטב בעיניו, ויטב בעיניו, זה לא ויבן ויומר, ציונך 9-10 פלוס. והייתה בעיניו זה, הוא נרגע. הקצף שכח. וירא אלוקים כי טוב. אתם זוכרים את ההסבר שאמרנו מקודם, שחצי התורה בתיבות, הכוונה היא בדיוק האמצע של כל המילים הכפולות? כפי מה שאמרנו עכשיו זה דבר גבל, תשמעו. הרי יש דיון מעניין, למה צריך מילים כפולות? למה להגיד פעמיים, השב, תשיב, הקם, תקים, מה, בשביל מה? מה? אני מבין פעם ראשונה, בשביל מה? כמה הסברים שלא תיתנו, זה בא בספר של דבר רק כדי לבטא את ההרגשה, את התחושה. השב, תשיבן, עד שזה ייכנס לך בלב, עד שזה ייכנס בקישקס. אמצע המילים הכפולות זה דרוש מכאן, דרש מכאן. לא רק לדעת להגיד פסוקים, לא רק לדעת להגיד מילים, לדעת לדרוש את השם. יש דבר עמוק יותר מזה שהראשונים נקראו סופרים כי הם היו יודעים לספור אותיות? חשבתם פעם על המילה הזאת, להיות סופר? סופר ילדים. בכל שפה זה על שם משהו אחר, ספר, כתיבה, סופר זה אחד שסופר. מה זה, מנהל חשבונות? אתם יודעים מה ההבדל בין ספר שסתם מורח מילים לספר שנוגע בלב? זה שנוגע בלב סופר לך את האותיות, כמו שסופרים יהלומים. אתם מבינים למה נקראו הראשונים סופרים? שנזכה ללמוד את התורה מתוך הלב. יום טוב! גאולה שלמה.